סיפר לי בג' תמוז, בהתוועדות, שהייתה יום הסתלקותו של הרבי, מלובביץ' זצ"ל. סיפר לי מישהו שם סיפור נפלא, שפעם מישהו שהוא הכיר, נכנס שליח, שהיה אצל, היה שליח של הרבי, ו-15 שנה לא היה אצלו. הוא נכנס אליו אחרי 15 שנה ליחידס. וכשהוא נכנס, הרבי שמח מאוד, אמר לו, או! והמשיך לדבר איתו בנושא שהם דיברו לפני 15 שנה, בדיוק בנקודה שהם היו. השליח היה בהלם, ולא הצליח לשלוט, ואמר לו באנגלית, רבי, you are amazing! אתה מדהים! אז הרבי ענה לו, אז מה התועלת שתצא לך מזה שאני מדהים? פירוש. התפקיד שלי הוא לגלות לך שאני מדהים? זה כבר עשתה מורתי בכיתה ב', היא נתנה לי ראוי לשבח בהליכות. יש לי תפקיד אחד, לגלות לך שאתה מדהים. אתה באת הנה עכשיו מהקצה השני של הגלובוס, כדי להגיד לי שאני מדהים? כה עשו חכמים? יופי. אז במבחני IQ אני מקום טוב בגיניס. זה הסיפור? מדור טוב בעיתון. זה, בשביל זה, זה בא הסיפור? במותו של אהרון, נשאלת השאלה, מי ייתן לי את הכוח להבין שאני מדהים? כשהכנעני שומע את מותו של אהרון, הוא יודע בדיוק מה לעשות. הוא לא בא עכשיו עם טנקים ולא עם מטוסים. הוא רק בא לפגוע במורל. אתם יודעים מה עושה שבי? יודעים מה עושה לחברה שבוי? יודעים איך הוא מתסכל עם שלם? מה עושה המצב הזה מבחינה מורלית? ואיש ממנו שבי. רשי, שפחה אחת. שמע שמת אהרון. אין כבר מי שיגיד לך שאתה מדהים. באותו רגע, וידר ישראל נדר לאמור. אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את עריהם. באותו הרגע קם עם ישראל, מר שמחה מדווינסק במשך חוכמה מפתח את זה נפלא כאן במקום ואומר לראשונה אם נתון תיתן. זה אגב ביטוי מאוד מעניין, בדרך כלל כפילויות בתורה מגיעות הפוך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בכפילות, פתוח תפתח את ידך. יש אבידה, השב תשיבם לאחיך. יש לפעמים כפילויות. הסיבה לכפילות היא כי דיברה תורה כלשון בני אדם. לך צריך להגיד, פתוח, תפתח, כי קשה לך לפתח את היד. אתה... זה מסובך. זה... עד שפה נפתח יש מנעול. אז צריך... פתוח, פתוח. אבל זה פסוק מוזר. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, נתון, תיתן. קשה, נו, מתגברים, נו, נתון. מי נגד מי? מה הלך פה? אם נתון תיתן את העם הזה בידי, תן לי כוח לגלות שביד שלי יש לי כוח להילחם. כשאני אגלה שיש לי כוח, אני לוקח את כל הכוח הזה ומקדיש אותו. עד היום עוד לא הייתי צריך לגלות את זה. עכשיו אני רוצה שנתון תיתן בידי. עד היום אתם יודעים מי היה עושה מלחמות? ידיו של משה. עכשיו וידר ישראל נדר לאמור, נתון תיתן בידי. אז אם קשה כי היד שלי כבר ממש לא בנויה לזה, או עוד ממש לא בנויה לזה, זה ערב הכניסה לארץ. זה החמישה חודשים הבאים. אין ענני כבוד, אין אהרון. מי יגיד לי שאני מדהים? אחרי טבעו נחש הנחושת. לא נחש הנחושת. נחש הנחושת הוא הרפואה. החטא הבא זה עם ישראל בא ואומר, לא רוצים יותר ניסים. אנחנו רוצים שנתון תיתן בידי. אנחנו רוצים לדעת שיש לנו כוח. אתה אומר שמחר בבוקר נכנסים לארץ ישראל. הבנו שזה לא עם אהרון, וזה לא עם מרים. וכנראה שזה לא איתך. אז זה איתנו. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. רשי מסביר איך הם קוראים לו לחם הקלוקל, אומר רשי, לפי שהמן נבלה באיברים. זה לא פעל במערכת עיכול רגילה, של הפרשה, של דחייה. אמרו, עתיד המן הזה שיתפח במאינו. כלום, יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא? לא הבנתי. ומה היה ב-40 שנה האחרונות? נגמר! אנחנו מרגישים שזה כבר לא. נתון תיתן בידי. הלחם הקלוקל. אבל התחושה הגדולה הזאת היא גם חטא. כי אם הקדוש ברוך הוא אמר שאתה עוד לא במדרגה הזאת, אתה עוד לא שם. ובאופן כל כך מדהים הם באים עכשיו ואומרים, חטאנו! מיד! בניסיונות הראשונים, כמה זמן לקח לחטאנו? ראיתם את פרשת קורח? ממיתים את 250 מקטירי הקטורת. מה התגובה של עם ישראל? אתם ממיתם את עם השם. מגפה! 14,000 איש! מה התגובה של עם ישראל? המתנו לגבוה! מחליט הקדוש ברוך הוא, נעשה איתה משהו צמחוני. קח מטות מכל נשיא, ומטה אהרון יפרח. בלילה שמים את כל המטות, ביום מוציאים, בתוך המטות מטה אהרון, פורח, פרח, מציץ, ציץ וגומל שקדים. מדהים! נו, ומה כתוב? ויאמר עם ישראל, וואו. מה כתוב? ויראו, ויקחו איש מטהו. אפשר את המטה חזרה? זהו. מה, ושום דבר? יש מציאות שהיא תהיה הכי ניסית. זה יפה מאוד. רק אתה מטה, תחזיר לי, כי זה היה לחשבונך. ועכשיו, כשאני מבין שהכל בידי, כיוון דאית פטר צדיק מהי אלמה איש תקח בהי אלמה יתיר מי בחיוי, אתם מבינים מה אהרון עושה עכשיו? הוא אומר לנו משם, אתה מדהים. לא אני. מה תהיה לך תועלת מזה שאני מדהים? מה תרוויח מזה? אתם יודעים מה זה סיפור נחש הנחושת? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הם חוטאים, אה? ויש נחשים. אז תיקח רגע נחש, עשה לך שרף. ומי שיסתכל על הנחש, והביט אל נחש הנחושת וחי. האדמו"ר הזקן כותב, אבל מי שיביט אל נחש הנחושת, מה כל הרעיון בכלל? להביט אל נחש הנחושת, אז הוא מביא את דברי חז"ל, שכשישראל מסתכלים כלפי מעלה, משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, שואל האדמו"ר הזקן שאלה נהדרת, כתוב בתפילה שדווקא צריך שעיניו יהיו כלפי מטה, וליבו יהיה כלפי מעלה. אז מה זה שישראל מסתכלים כלפי מעלה? האדמו"ר הזקן אומר דבר לא יאמן. ולמה הוא עשה את זה מנחושת? אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש נחשים. הנחשים מזכירים לנו דברים מאוד מפורשים. אנחנו יודעים בדיוק ממתי הנחש מתחיל להמית. אנחנו זוכרים את הנחשים. ממשה, מאדם הראשון, מגן עדן. זוכרים היטב את הנחשים. חטאנו כי דיברנו, בא השם ובך. תלמד אותם שבשורש של כל דבר למעלה, למעלה, למעלה. בשורש של הכל, הכל טוב. בשורש הכל הפיך. אם אתה מתמודד עם נחש, תיתן להם להביט לשורשו של הרע. בשורשו של הרע יש טוב. כי אין דבר רע יורד מלמעלה. אם הקדוש ברוך הוא ביקש ממני להתמודד עם הרוע, אז זה כדי להפוך אותו. ודאי, מיד נגיע. ואז, אתם יודעים מה הוא אומר להם לעשות? הוא אומר להם להביט אל הנחש, תשמעו איך האדמו"ר הזקן מסביר. וכשהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, זאת מהפכת עולם עכשיו. כלפי מעלה לא פירושו לקדוש ברוך הוא. כי בתפילה לא צריך להסתכל כלפי מעלה, כי הקדוש ברוך הוא לא למעלה. אתם יודעים מה זה היה להסתכל כלפי מעלה? לשורש של הנחש. כלפי מעלה. מבינים למה צריך? למעלה שלו. למעלה שיש בנחש. אתם מבינים למה צריך להביט אל נחש הנחושת? והנחש עושה אותו משה מנחושת. כי הנחושת היא המתכת הכי הכי פשוטה, הכי נמוכה. יש בה פלוס אחד. אין בה כלום. היא יכולה לקלוט את כל הגוונים. היא עוד לא כסף, היא עוד לא זהב. בשורש, כל מה שקורה הוא כדי שתהפוך. והם יוצאים מסיפור נחש הנחושת, ויסעו בני ישראל ויחנו באובות, והם מבינים את ההבדל להבדיל מיליוני הבדלות בין האובות והעידונים והקסמים ואחיזות העיניים להכרה של כל דבר בשורש שלו. ואז הם מגיעים למעברות הירדן, לנחלי ארנון. ושם אומר רש"י, צריך לספר את סיפור נחלי ארנון כמו שמספרים את סיפור קריעת ים סוף. אבל מהו סיפור נחלי ארנון? סיפור קריעת ים סוף, אתם יודעים מהו? סיפור קריעת ים סוף הוא מעל הטבע. סיפור קריעת ים סוף הוא שהדבר היחיד שכן עשינו והוא היה אדיר, היה לקפוץ לים. זה היה עולם ומלואו, לקפוץ לים. אבל מה היה בסיפור קריעת ים סוף? רוח קדים, עזה כל הלילה, המים להם חומה מימינם ומשמאלם, הכל שמימי, הכל מופלא. מה היה בנחלי ארנון? נחזור לפסוקים. על כן יאמר בספר מלחמות השם, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. על פי רש"י הפירוש הוא, את והב כמו את מה שנתתי, והב מלשון יהב, הב. אבל זה קשה כי זה וב, אז רש"י אומר הוב מתחלפת עם יוד. כמו שמיועד הופך לוועד. כך יעוד. ועד, יהב, והב. ואז רש"י אומר, את מה שנתתי בסופה, הכוונה היא בים סוף, אני נותן גם בארנון. ותספרו את סיפורי ארנון לעולם ולעולמי עולמים. ומה הם הניסים? אז רש"י מספר כך, ואשד הנחלים ארנון, אשד תרגום של שפך. רואים? יש כוח לראות ברש"י? אשד הנחלים תרגום של שפך. אשד, שפך הנחלים, שנשפך שם דם אמוריים. כל זה לא כתוב. כל זה מופיע בדרשה שעוד רגע נראה את מקורה. אבל בואו נראה קודם כל בכוונה את רש"י, כי רש"י משנה שם. שהיו נחבאים שם, לפי שהיו הערים גבוהים והנחל עמוק וקצר, והערים סמוכים זה לזה. היו שני ערים, וזה מצוק תלול מאוד מפה ומפה, ודי צר ועמוק, ובוודי הזה בנחל עוברים בני ישראל בדרכם. והתוכנית הייתה לארגן עכשיו מערב חיסול מוחלט. האמוריים מתחבאים בנקיקים בצד של האמורי. הם בצד הזה. זה מעבר גבול, ובצד האמורי יש נקיקים. הם מתחבאים בהם, וממתינים לרגעים שעם ישראל יגיע, ויקצרו אותם. אדם עומד על ההר מזה ומדבר עם חברו בהר מזה, והדרך עובר בתוך הנחל. זה מאוד קרוב. אמרו אמוריים, כשיכנסו ישראל לארץ, הם לא עוברים על המצוק השני, הם עוברים בנחל למטה, מיד תראו את הסיפור. כשיכנסו ישראל לארץ לתוך הנחל לעבור, נצא מן המערות בהרים שלמעלה מהם, ונארגן בחיצים ואבני בליסטראות. פשוט מחסנים אותם בקלות. מורידים את האבנים עליהם והכל נגמר. ומה היה הנס? והיו אותם הנקאים בהר של צד מואב, ובהר של צד אמוריים היו כנגד אותם נקאים כמין קרנות ושדיים בולטים לחוץ. אז יש כאן את הצד הנקבי ואת הצד הזכרי, שבר סורי אפריקאי, ובעצם מתרחש מצב כזה שפה יש נקאים וכאן יש בליטות. הם מתחבאים בצד שלהם, בסדר? הם מתחבאים בצד שלהם, והם מחכים לזרוק עליהם פשוט את האבנים, לחסל אותם בקלות, זה הכי זול גם. הם נגמרים פה. כיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע ההר של ארץ ישראל, כשפחה היוצאת להקביל פני גבירתה. מזכיר קצת את ים סוף, רק עם יבשה. המים, זעים, פה ההר מזדעזע, ממה? כי הוא ראה את בני ישראל באים, כשפחה היוצאת לקבל את בני גבירתה. הארץ מקבלת את פני העם. ונתקרב לצד הר של מואב, ונכנסו אותן השדיים לתוך אותם נקאים, והרגו את האמוריים. וזהו אשר נטע לשבט אר, ואשד הנחלים, אתם רואים את הפסוק הבא? אשר נטע לשבט אר, נטע, זה הזעזוע, וזהו, ונשען לגבול מואב. טוב, עד כאן הפסוק הזה. אז כאן היה צריך לסיים. מה זה ומשם בערה? היא הבער אשר אמר השם למשה. ומשם בערה, משם אני ממשיך ברשי, בא האשד, איזה אשד? שפך הנחלים, שמה בעצם היה? איזה נחלים? שפך דמם של אמוריים, ומשם בא האשד אל הבאר. כיצד? אמר הקדוש ברוך הוא, עוד מעט תראו מה רשי לא הביא מהמקום, אבל בינתיים אני קורא רק את רשי. כיצד? אמר הקדוש ברוך הוא, מי מודיע לבניי הניסים הללו? זה מעניין מאוד. כלומר, מה הבעיה? לא הנס, אלא הם ימשיכו להסביר שהיה אירוע גיאולוגי מדהים. תזמון מופלא של חיל האוויר ושקע ברומטרי באוזן. משהו קרה שזה נכון, זה נכון באמת. אבל מי מודיע לבניי ניסים הללו? המשל אומר, נתת פת לתינוק, הודע לאמו. הודיע לאמו, תודיע. לאחר שעברו, זה הנמשל, אתם מבינים שאנחנו התינוק. לאחר שעברו, חזרו הערים למקומם. ים סוף. והבאר ירדה לתוך הנחל. והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים, זה תיאור נורא פה, ומוליכתן סביב המחנה, וישראל ראו. ואז הם הבינו שבעצם היו אמורים פה להסיים את עולמם. כאן היה אמור להיות הסוף שלהם. אז ישיר ישראל עלי באר אין אולה. ממש, הכל ים סוף, כמו ים סוף שפולט אותם החוצה. ופתאום דשבו לחזרה. אתם זוכרים את המסעות שהם סובבו והם אמרו, אוי, חוזרים לשם ותקצר נפש שם? ופתאום הניסים מחזירים אותם לשם. ואז הם שרים, עלי באר אנולה. ואגב, השאלה שצריכה להישאל הייתה צריכה להיות כאן, עלי זה בלשון עתיד. אבל הם לא מתארים משהו שיהיה, הם מתארים משהו לפי הסיפור שהיה. עלתה באר. באר חפרו השרים. על איזו באר מדובר? זה לא הבאר של קדש, של מי מריבה, כי זה לא המיקום. זה לא הבאר של לפני 40 שנה, כי זה ודאי לא המיקום. ואז הם מבינים שהם מדברים על משהו אחר לגמרי, בפשט. באר חפרו השרים, מי השרים? השי אומר זאת, היא הבאר שחפרו השרים, משה ואהרון, במשענותם, קרוע נדיבי העם, במחוקק, במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחל יעל, ומנחל יעל במות, ומבמות הגיא, ורש"י לוקח אותנו בסוף פה, עד איך בעירה של מרים משתלב ומגיע הנה עד ימה של טבריה. מה שרש"י לא הביא בסיפור, הסיפור הזה הוא כל כך מהותי מפני שעל פי הפשט אנחנו מחויבים לספר בניסי נחלי ארנון. צריך לספר בניסי נחלי ארנון, יבנה המקדש אחת לשלושה שבועות, שרים את ניסי נחלי ארנון, כמו שירת האזינו ושירת הים. וזה השירה שהיא של כולנו. היא לא שירת משה שאנחנו עונים, היא לא השירה הקבלית של האזינו, אלא השירה שאנחנו רואים. על פי רש"י, מי גילה לנו על הנס שעוד רגע ננתח אותו, במעט שאפשר, מי גילה להם? הבאר. נכון? הבאר. איך זה קרה בדיוק? טוב, בניסים לא שואלים איך זה קרה בדיוק. קרה, אני יודע, קרה. רש"י מסתמך על גמרא. זו גמרא במסכת ברכות, שמספרת את הסיפור הזה. הגמרא במסכת ברכות מביאה ברייתא, מקור תנאי, שכתוב בו שמי שרואה מקומות מסוימים צריך לברך שם ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אחד המקומות הוא הרואה מעברות נחלי ארנון. מי שהולך בצוקים בנחלי ארנון ורואה שם את מעברות נחלי ארנון והוא רואה את הנקעים ואת הזיזים ואת הבליטות, צריך לברך, כי זה הזדעזע וחזר. מספר את הגמרא כך. תנה את והב בסופה. זוכרים את את והב? רש"י אמר את והב בסופה לא קשור לנחלי ארנון. אלא איך הוא הסביר את והב בסופה? מה שהשם נתן לנו בים סוף. אותו דבר גם היה בארנון. רק שם זה היה עם מים, פה זה היה עם יבשה. שם הים פלט, פה על מקום פלט. שם אתם יודעים לשיר, שירת הים כל יום. נראה אתכם יודעים לשיר את נחלי ארנון. והטענה שלי, אנחנו לא יודעים לשיר את נחלי ארנון, כי אנחנו לא יודעים בכלל מה היה הסיפור. בואו נעשה מבחן. ואם הוא כל כך ברור, אז למה הוא לא כתוב? הסיפור של ים סוף כתוב כל כך ברור. ואם אתה רוצה שיאמר עוד יותר ממה שאתה רוצה בשירת הים, כי לא כתוב על כן ישירו בני ישראל את שירת הים כל יום, אבל כן כתוב על כן יאמר בספר מלחמות השם, כלומר תספרו את סיפור נחלי ארנון, אז למה אתה לא אומר אותו? ולמה אנחנו לא באמת 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 מכירים אותו? תשמעו את המדרש, חז"ל מדהים. תנה את והב בסופה. שני מצוראים היו. לאחד קראו את, ולאחד קראו והב. Nice to meet them. את ווהב הלכו לטיול. והיו מהלכים בסוף מחנה ישראל. כמו את והב בסופה. לא מלשון ים סוף בכלל, אין פה ים סוף. ולא את בתור מילה תפלה, כלומר מילת חיבור את מה שווהב, אלא את כשם, ווהב, שם, והם היו מצוראים, ומיד תבינו למה עשו אותם מצוראים. וכאן בעצם הכל מתחיל, נניח שעכשיו אנחנו מתחילים. והיו מהלכים בסוף מחנה ישראל. כי אבו חלפו ישראל, כשעברו ישראל, זה אותו סיפור של רש"י, אבל עם תוספות. אני לא אעריך, אבל זה מדהים את מה רש"י לא מביא, כי זה מדרש פחות חיוני לפשוטו של מקרא, ואת מה הוא מביא, כי בלי זה אי אפשר להבין פשוטו של מקרא, כי אני לא ליישב, לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא, אבל אני חייב להביא את הברש כדי להבין מה כתוב. אז זה, אחרי זה, מי שירצה, זה המקור שלו. אבל אני חוזר לגמרא. כי אבו חלפי ישראל, כשעברו ישראל, עתו אמוראי, באו האמוראים, עבדי להו נקירותה. ועשו, נקרא את זה ממש ממש מבפנים, כי גם זה ציטוט, אני רוצה לקרוא את זה מילה מילה. עבדי להו נקירותה. מה זה הנקירותה? זה נקרות. עשו לעצמם נקרות שהם נכנסו שם, ותשו בהון. התחברו שם. אמרו, כי חלפי ישראל, כשיעברו ישראל כאן, נקטלינו. ולא אהבו ידי, ולא ידעו, שלפני עם ישראל, מה הולך בראש כל הזמן? הארון. והארון ברית השם, יומם, לא ימיש, מתוך המחנה. אתם זוכרים כאלה שהלכו והארון לא הלך לפניהם? המעפילים. ולא ידעו שהארון הולך לפניהם. והווה, אולי אגב, הם גם לא ידעו את זה, כי הם למדו מורשת קרב מהאויבים שהצליחו להפיל את המעפילים, אז. ולא ידעו דארון הווה מסגי כמיו די ישראל, הארון הולך לפני ישראל, תשמעו, זה לא יאמן. והווה מימיך להוטורי מכמיו, על כל זה רש"י דילג. מה שמנמיך הרים ומרים ומוריד זה הארון. והווה ממיך טורי מכמיו, מנמיך הרים ומיישר אותם. כיוון דעת הארון, התדבקו טורי בהדי ידדי. רש"י לא סיפר על הארון, הוא סיפר סיפור אחר. נפלא. כשראתה הארץ את עם ישראל מגיע, נזדעזעה כשפחה לקראת גבירתה. תראו את שני המקורות האלה. פה מסופר על הארון. כיוון דעת הארון נדבקו טורי בעדי הדדי, נדבקו ההרים, וקטלינון, ונחת דמיו לנחלי ארנון. טוב, מה זה קשור למצוראים שלנו? כי עתו את והב, מה הפלוס של המצוראים? המינוס. שהם הולכים מחוץ למחנה. עכשיו, בעם ישראל היו המחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, והמצוראים צריכים להיות חוץ לשלוש המחנות. אז הם בעצם הולכים אחרי כולם. נכון? עכשיו, כשכולם כבר עברו, אף אחד לא שם לב למה שהיה בכלל. כי כולם עברו. כי עתו את והב חזו דמה דקנפיק מביתנת מבין איתורי. יש דברים שתמיד הפדלאות מרוויחים. אז המצוראים ראו פתאום דם יוצא מהערים. וכולם כבר קדימה שרים והגענו ראשונים וזה, מכירים? עתו ואמרו להו לישראל. מי? המצוראים. הם גילו על הגאולה. לא היינו יודעים שהיו ניסים בלי מצורעים. עתו ואמרו להם לישראל, ואמרו שירה, היינו דכתיב, ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב. וזה סיפור ניסי ארנון. אין סתירה. רש"י אומר, ארץ ישראל הזדעזעה כשפחה היוצאת לקראת גבירתה. אתם יודעים מה הפירוש הזה? הכי פשוט בעולם. ארץ ישראל הזדעזעה, ולכן 2000 שנה לא נתנה עץ אחד, עד שבאו הילדים שלה, וכשפחה יוצאת לקראת גבירתה, התחילה לתת להם פירות, ונתנה להם את בקעת גינוסר מחדש. ארץ ישראל הזדעזעה כשפחה יוצאת לקראת גבירתה. קריאה שמדבר במה שחייבים לפשט. הגמרא שואלת, אבל מה גורם לארץ ישראל להזדעזע? מה גורם להרים להשוות את עצמם? ארון השם הולך. ובארון השם הזה נמצאת כל חוכמת התורה. בארון השם הזה נמצא האור אינסוף ברוך הוא. בארון השם הזה נמצא כל יסוד הקודש בעולם. את והב, במאמר מופלא של הרב קוק בעין היה, על הגמרא הזאת. אני אציע לראות אותו למי שיכול, זה דברים מופלאים שם. את והב הם שני שמות. זה לא אוזו ומוזו. את זה מילה שאין לה בעצם משמעות של שם בעברית. היא מילת חיבור. את היא מילה תפלה. זה את זה. והב בא מהמילה אהבה. חז"ל אגב במקום אחר רואים את זה בתור אהבה. חז"ל אומרים שאת והב בסופה, הם לומדים את זה אמנם כדרש, אבל זה דרש מופלא. אפילו רב ותלמידו, אב ובנו, שמנצחים זה את זה בהלכה, ויש ביניהם סופה גדולה, קרב גדול, מקרבן לתורה, קרב גדול, לא נפטרים משם עד שאוהבים זה את זה ביחד. זהו שכתוב את והב בסופה, בסופה. והב מובן אם כן בחז"ל בתור מילה שמבטאת אהבה, ואגב, והב במספרו זה בדיוק כמו אהבה. ה' ב' וה' ב', והו' זה א' וה'. אז והב בא לבטא בדיוק את יסוד האהבה. שני המצורעים שהולכים בסוף המחנה הם אותם שני אלה שלא נמצאים ביחד עם כולנו. יש להם כוחות גדולים מאוד, הם מחוץ למחנה. הם חשים מחוץ למחנה, כי כנראה משהו מפריע להם בתוך המחנה. הם הוצאו מחוץ למחנה. את שהופך ממשהו שמבטא תפילות לשם, בעצם בא לבטא אישיות, שעוסקת תמיד בעת ואף פעם לא במהות. היא מרגישה רחוקה אולי מארון ברית השם ומהמחנה, כי היא עוסקת בהמון חוכמות אחרות מכל הצדדים, מהאלף ומהתף. אתם יודעים מהי התורה? היא גם כן א' ותף עם המם באמצע. היא האות הראשונה והאות האחרונה, אבל עם האות האמצעית שהופכת את המציאות מעת לאמת. עת הוא האדם שחש שיש כל כך הרבה דברים צדדיים שלא מאפשרים לו להתחבר ולשים מם בין האלף לתף שלו. התפילות, הדברים הזרים, הדברים הצדדיים, מוציאים אותו מהתחושה שהוא יכול להיות מחובר אינה. והב זה באמת מאהבה, זו אהבה מדהימה, אבל זאת אהבה בכזאת גדלות, בכזאת עוצמה, שהיא לא יכולה להסתדר עם המסגרת. לכן היא התהפכה בתוך המילה. הוו במקום האלף, היי, שמתחילים את זה, הסדר הנורמלי, מתאר את מי שמרגיש מחוץ למחנה, כי זה מצומצם לו. לא מצד החוכמות החיצוניות, לא מצד העיסוק בתפילות, אלא יש לו איזה אהבה אדירה, איזה רצו אדיר שמביא אותו לפריקה של הכל. האוהב את הבריות שלו לא נותן לו את המקרבן התורה שלו. ולעת והב יש סופה גדולה עם המחנה, כפשוטו. ועת והב הם שני מצורעים, ושני המצורעים האלה הולכים אחרי המחנה, והמחנה הולך להיכנס לארץ עם הארון. וברגעים הגדולים שהמחנה הולך להיכנס לארץ עם הארון, יגיעו הרגעים שבהם ההרים יושבו והאור האינסופי ינמיך הרים ויחבר, ומי שלא בנינו עליהם כלום יהיו אלה שיצעקו הנה הנס, כשאנחנו בכלל לא נשים לב. המצורעים ששמנו מסוף המחנה ואמרנו שהם לא מדהימים, הם מצורעים, הם יבואו ויגידו, באנו להגיד לכם שאתם מדהימים. היזהרו בבני עניים. אלה המצורעים. זה השיא של הבני עניים. ארבעה אנשים שהיו מצורעים מחוץ לעיר בשומרון, הם אלה שבאו ואמרו, יש גאולה. הרעב הזה יכול להיפסק. הגיע הזמן שתאמינו בעצמכם. בעצמכם אתם לא מאמינים. המצורעים את והב בסופה הם לא סיפור קריאת ים סוף. בסיפור קריאת ים סוף הקדוש ברוך הוא קרא את הים. התפקיד שלנו היה פשוט להקל שאנחנו יכולים להיכנס. בסיפור נחלי ארנון בכניסה לארץ החיים כאילו רגילים. ולפעמים צריך להיות מצורע כדי להגיד, אתם יכולים כבר להתעורר? אתם יודעים מה מעכב אותנו מלראות את הגאולה? השעננות שלכם. הביטחון שאתם מסביב לארון השם. זאת עוצמת התשובה שמתגלה רק ברגעים הגדולים של הכניסה לארץ. אתם יודעים מהי הכניסה לארץ, אומר הרב קוק בעיניי? היא לא רק הכניסה הפיזית לארץ. היא הכוח להעביר כבר את אור השם אל הארציות, היא הכוח להעביר את אור השם אל המציאות, מה שאנחנו קוראים בחסידות אל מידת המלכות. להכניס את זה הנה עד לכאן, עד למציאות. ואז באים המצורעים ואומרים, בעצם הכל נס. ואז באים המצורעים ואומרים, תתעוררו. זה רק אתם פשוט לא יודעים לראות שאנחנו מדהימים. כמו שמספרים את סיפור ניסי ים סוף, מספרים את סיפור נחלי ארנון. ועכשיו תראו את שיטת רשי. רשי הכיר את הגמרא. זה ניחוש. פרוע כזה, אבל הוא ממש הכיר את הגמרא. הוא אפילו מפרש אותה בגמרא. והוא לא הביא את עת והב כמצורעים, כי הוא אומר, בפשט אני לא חייב, ויש לי מסר עצום להגיד בפשט. כמו שמספרים את ניסי ים סוף, תבינו לספר את ניסי המצורעים, את ניסי נחלי ארנון. הם הניסים שנראים סתם איך הערים זזים, איך הם לא זזים. זה ניסים שלא רואים אותם. אין שמוע ממרגזון. אבל אלה הניסים של התהליך שבו פתאום אתם מגלים את העוצמות שלכם. לא כי אהרון נמצא עם ענני הכבוד ומרים עם הבאר, כי לא. אז ישיר ישראל, מי? כל אחד ואחד לבד, לא משה שר וישראל עונים. אז ישיר ישראל מה? לא עלתה באר, עלי באר, אינו לה. אתם יודעים מי זאת הבאר? אנחנו הבאר. הבאר היא כנסת ישראל. באר מים חיים, מעיין גנים ונוזלים מן לבנון. הבאר היא כל אחד ואחד. הבאר היא היכולת לגלות את מה שאי אפשר היה לגלות לפני כן. אתם יודעים מתי שרים ישראל? הם שרים פתאום כשהם אומרים את הדבר המופלא הבא. אולי דווקא כשאין משה ואין אהרון ואין מרים, פתאום יתגלו הכוחות שלנו. אולי מה שהרבי אמרו לנו שאנחנו מדהימים. ופשוט כל הזמן אמרנו לו, אתה מדהים, ולכן לא שמנו לב שאנחנו מדהימים. אז ישיר ישראל עלי באר אנולה. ושלוש שבתות היו במקדש. יהיו במקדש. בשבת האחת שרים את שירת הים. בשבת האחת שרים את שירת האזינו. ואחרי שגומרים להתכונן על שתי השירות הגדולות האלה, מגיעים אל השירה הגדולה ממש. זאת שירה שהיא לא אריח ולבנה, ולא רואים אותה בספר התורה. והיא מתחבאת מתחת לסלע. זאת שירת ישראל. זאת שירת המצורעים. זאת שירת התשומת לב למצורע שבי. אתם יודעים למה לא הספיקה שירת הים? כי שירת הים שרה את כל מה שיש בגבהים הכי נפלאים שלי. אבל מה עם החצי התחתון? מה עם החלקים החשוכים? הם לא שרו. אתם מבינים מה עברנו 40 שנה במדבר? במות אהרון, כשפתאום העוצמה הזאת של הצדיק שגילה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה ומגלה לכל אחד את הכוח שלו, את העוצמה שלו, מתחיל העולם להגיד זה הזמן שאפשר לגמור את ישראל. ובעצם כל הגלגול לא בא אלא כדי לגלות לנו שזה הזמן שהגיע שאנחנו נגיע כבר מהעקבתה. אתם יודעים למה נקראים הימים האלה עקבתה דמשיחה? כי משיח בתורה הפנימית זה קומה שלמה. ההיסטוריה שלנו היא כמו קומת אדם. אם נניח בימים הקדומים זה היה ראש ועיניים ואף ולב, לא יודע, תזכפו את זה, אברהם, יצחק, יעקב, משה. יש רגע שמגיעים לעקב. היום אנחנו יודעים שבעקב נמצא כל המפה של כולנו. בעקב מאוד מחוספס. זה נראה כאילו משהו שאפשר לקלף ולהוציא, זה נראה כמעט מיותר. אבל זה הכל. והעקב לוקח איתו את הכל. והתפקיד של העקב זה לשיר את שירת המצורעים. כי כל עוד המצורעים בעקב לא שרים, גם שירת משה לא מועילה לאף אחד. אז איזה תועלת יש לך מזה שאני מדהים? ועד שלא יבואו המצורעים את והב ויביאו את כל העוצמות הרגשיות של והב שלא יודע לאהוב לפי שום סדר, ולכן הוא מגיע לדברים הכי רחוקים שיש. אנחנו ערב פרשת הפאור, ואת שלא מצליח להתמקד סביב המם שתעשה את האלף והטף למשהו שנותן את החיים. הוא אף. הוא אף לכל הצדדים. הוא לא יכול שם עם הארון. עד שהמצוראים לא יגלו לנו שאנחנו יכולים לשיר. לא נגמרה השבת השלישית של תמיד של בין הארבעים של מנחה בשבת. אז ישיר ישראל, עלי באר אנולה. שנת הארבעים היא השנה שבה העקבתה של דור המדבר הולך להיכנס לארץ. שירת הבאר היא השירה שבה המים שבאים מהמקום הכי 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 נמוך, הכי מלוכלך, הבור הזה למטה, מגלים בעצם שיש שם מים מפקים שלא באים מלמעלה. זה לא רוח קדימה זה, זה לא משה מכה בסלע, זה ישראל רואים פתאום שאת מה שהם מגלים, הם מגלים כי את הבאר הזאת חפרו השרים. פתאום כשאהרון מת ומשה לא נמצא בשירה או לפחות לא מרכז אותה, פתאום אנחנו מבינים מה עשו בנו משה ואהרון. באר חפרו השרים, קרוע נדיבי העם במחוקק במשענותם. אתם מבינים איך הפכו את התורה למה שחופר את הבאר שלי? איך הבאר הזאת שרה? כי מישהו חקק בה עם המשענת שלו. פתאום המטה המאיים הופך למשענת. כי פתאום אהרון ומשה גילו לי שהדבר היחיד שרלוונטי הוא כמה אתה מדהים. במחוקק במשענותם עד סוף השירה וממדבר מתנה. וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. אתם תופסים את כל התהליך? את כל התהליך שפתאום אתה לא יכול בכלל לא להבין שהשירה הזאת מדברת על משהו רוחני, על תורה היא מדברת. היא לא מדברת על משהו אחר, היא מדברת פה על משהו שהוא אתה. ואתה הבאר. ותשמעו את סוף השירה, בזה אנחנו עומדים, וממדבר הבאר חפרוה וממדבר מתנה, חז"ל אומרים ממדבר קיבלנו את המתנה, אבל עכשיו אתם מבינים את הסיכום של ספר במדבר? ממדבר המתנה. המתנה היא התגלית שמהמדבר שלי אפשר לשיר. שירת המצורעים, שירת את והב. כבר שרנו שירה בהר סיני, אבל זה היה כי ירד השם על הר סיני. אנחנו מבינים את התהליך של 40 השנה עכשיו. עכשיו ממדבר מתנה. עכשיו הכל הפוך. אתם זוכרים מה היה בהר סיני ובירד השם על הר סיני? והוא מגיע, 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 והכל בסדר עד שבסוף אנחנו לא מסוגלים שם לעמוד. ונופלים בעגל. אתם שומעים מה קורה בשירת הבאר? עלי באר. אנולה. ממדבר מתנה, תשמעו מה זה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא, ונשקפה על פני הישימון. אין לך ישימון? יש לך ישימון? התורה יכולה לחיות את הישימון שלך. זאת שירת הבאר. זאת שירה בלי אריח ולבנה. זאת שירת הישימון. אומר רש"י את הבאר הזאת של מרים. לקחנו הנה לימה של טבריה. והיא הולכת איתנו הנה. היא המים שלנו. היא הופכת להיות מציאות. היא הופכת להיות משהו שהולך איתנו מלמטה ללמעלה. וכל פעם שאתה חושב שיש לך את הגובה, פתאום אתה מגלה שאם אתה עוד נשמה בעולם הזה, יש כנראה עוד ישימון לכבוש. ואז אתה נשבר כי כבר אין לך כוח לעוד ישימון. ואתה משקיף על פני הישימון ומגלה שממדבר מתנה וממשיך לקבל כוחות. עד שסוף המצורה שבך יקבל את הכוחות. אלה חמשת החודשים שמתחילים במותם של אהרון, מרים, אבל בבכי הזה של ישראל. באי היכולת לקבל את מותו של אהרון. עד סוף ההפנמה שמותו של אהרון הוא לא מותו של אהרון. מותו של אהרון הוא תחילת הגילוי שלי, שאני מדהים. ברגע הזה בעצם מתחיל הכל. ושירת הבאר היא השירה היחידה בתורה, שלא חלים עליה כללי השירה, ואין בה מישהו שלא שר. כי לכל אחד יש את שירת עלי באר אנולה. ועד שהיא לא תתמצא, אתה לא יכול להיכנס פנימה. לכן לא להיבהל שמצד אחד מיד אחרי שירת הבאר, איך תסתיים הפרשה? בסיפור של סיחון. זה הצד האחד. סיחון מתקיף. ופתאום עם ישראל מגלה, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. תיבנה ותיכונן עיר סיחון. עכשיו אתם חושבים שתיבנה ותיכונן עיר סיחון זה שיר יפה? זה התנחלות בני גד ובני ראובן. תוך פחות מחמישה חודשים. 60 חוות יאיר. שזה היה הקטן שבחצי שבט המנשה. עוג מלך הבשן מגיע בסוף הפרשה, בשני הפסוקים החותמים. רק אותם נראה ובזה נעמוד, ממש ממש בשני הפסוקים החותמים. תראו שם, זה מדהים. שני הפסוקים שחותמים את הפרשה. מגיע עוג מלך הבשן, אני הולך להגיד דברים קשים שם. אחרי שמנצחים בסיחון. מנצחים את הכל. ואז, ויפנו ויעלו דרך הבשן. אתם רואים? שלחו מרגלים, וישלח משה לרגל את יעזר. לא, מפסוק למד א'. וישב ישראל בארץ האמורי. זאת פעם ראשונה. וישב ישראל בארץ האמורי. וישלח משה לרגל את יעזר. נו, אז תשלח 12 אנשים ותגיד להם לבואים אשכול ענבים. לא, 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 שם היינו פעם. עכשיו, איך קוראים למרגלים? זה מודיעין. לא יודעים. אין הדלפות. אפילו למרגלים של יהושע יש בעיות בביטחון שדה, אומרים פנחס וכלב, יש בזה, עד היום יש ועדות והדלפות. פה אין הדלפות. וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה. לא כתוב כלום על המרגלים, רק כתוב איך מיד הריגול מייצר עכשיו כיבוש מסביב. ויורש את האמורי אשר שם. ויפנו ויעלו דרך הבשן, וייצא אוג מלך הבשן לקראתם. הוא וכל עמו למלחמה אדראי. שמעו, ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו. לא הבנתי. הרי לסיחון ישראל שלח מלאכים. החשש לא היה של ישראל, החשש היה של משה. ישראל מגיעים עכשיו ממקור הכוח שלהם מצד ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תפריע. כמו בקריאת ים סוף. תן להם לגלות את הכוח שלהם. תן להם לגלות את הכוח שלהם מלמטה. לא מלמעלה. אתם מבינים איך כל זה התחיל בשימון האמורים? תן להם לגלות את הכוח שלהם מלמטה. כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. ויקו אותו ואת בנה ואת כל עמו עד בלתי ישאיר לו שריד. וירשו את ארצו. אבל אל תופתעו אם כשעוסקים בעקבתה, ועוסקים בשירת המצורעים, נכנסים עכשיו לפרשה שלמה של איך זונים עם בנות מואב. כי צריך להחליט אם אנחנו רוצים את שירת המצורעים או שאנחנו רוצים רק קונצרטים של שירת הים. אם רוצים את שירת המצורעים, זה כולל פרשת בלק. אצלנו אין פרקים נבחרים. זה רק בבגרויות לפעמים. שירת המצורעים זה כולל הכל. זה עסקה מלאה. עד שסוף העקב ישיר. עד לפאור. מי שם? יביא משה את ישראל למקום שהוא יוכל להתחיל לדבר בספר דברים. אתם יודעים איך הוא יתחיל לדבר בספר דברים? בעבר הירדן, בארץ מואב. הועיל משה, מה עשה? באר את התורה הזאת לאמו. אתם מבינים את הבאר שחפרו השרים? הבאר היא הכוח לבאר לך עד שתבין שזה אתה. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, מה? רב לכם שבט בהר הזה, פנו סעו לכם ובואו הר האמורי ותשירו את שירת המצורעים. את זה אפשר לעשות בסוף חמשת החודשים הבאים. ביוד בניסן, 40 שנה אחרי יוד בניסן של העשור לחודש במצרים, יעבור יהושע עם ישראל במעברות הירדן. רק אחרי שאנחנו נעבור את כל התהליך של עלי באר אנולה. מתוך זה נמשיך אחר כך.